שלום לכולם. נתבקשתי לדבר עמכם על... על מה? לא יודעים? לא אמרו לכם? על ביקורת המקרא. יפה. ומאחר וזהו הנושא שנתבקשתי לדבר עליו, אז אעשה זאת. זה הכי פשוט. בכלל, המקצוע שלי הוא מקצוע קל. אומרים לך לדבר על נושא, אם אתה יודע על זה משהו, תגיד, אתה לא יודע, אל תגיד. פשוט. אז מה שאני יודע אני אגיד לכם, מה שאני לא יודע אני לא אגיד. טוב, מהי ביקורת המקרא? ביקורת המקרא היא דיסציפלינה, כלומר מקצוע, שנפוץ בעיקר בחוגי האקדמיה. ומהו עניינו של אותו מקצוע? אותו מקצוע משתמש בשיטות מדעיות, ולכן אפשר לומר שמבחינה מסוימת ביקורת המקרא מתפקדת כמדע. מצד שני, היא בנויה על הנחת יסוד לא מדעית. ומאחר והיא בנויה על הנחת יסוד לא מדעית, אפשר לומר שהיא איננה מדע באמת. היא פסבדו מדע, כלומר מדע בכאילו. במהלך הדברים אין מניעה ואפילו רצוי לשאול שאלות, אם יש משהו להבהיר, משהו שמקומם וכדומה. בכל מקרה, מה שאנחנו נלמד עכשיו, יש לכם בוחן על זה בסוף הסמינריון. אז כך שאתם צריכים לדעת. מה זה? זה תה, נכון? אז אתה יכול להביא, אין לי יד ארוכה רבה. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בידך. תודה רבה. מצוין. טוב. שמו בזה משהו. שמו מנטה, משהו, לא? הוא בסדר, בסדר. שמו נענה, נכון? כן. מורגש. טוב, ובכן, כפי שאמרנו, ביקורת המקרא מציגה את עצמה כמדע, מצד האמת, איננה מדע, משום שהיא כל כולה בנויה על הנחת יסוד אחת, יעבדוך עמי. ביקורת המקרא בנויה על הנחת יסוד אחת, שממנה נגזר כל מה שהיא אומרת. מהי הנחת היסוד של ביקורת המקרא? אולי מישהו יודע? שהתנ"ך לא נכתב על ידי הקדוש ברוך הוא. לומר לך את האמת, גם אני חושב כך.
לא, אני לא על ידי הנביאים, אני על ידי מוח
הקודש. יפה. שהתורה אינה מן השמיים. בוא נדייק, כן? כי הרי מי שכתב את החומש, מי זה? משה. אז אם כן, השאלה איננה מי כתב, אלא השאלה היא מה המקור. האם התורה היא מן השמיים או לא? השאלה הזאת היא בהגדרה לא שאלה מדעית, ואילו ביקורת המקרא לוקחת את זה כהנחת יסוד. במובן הזה, ביקורת המקרא איננה מדעית. מובן? מה? לוקחים כהנחת יסוד. הועיל והתורה אינה מן השמיים, וזאת מניין להם. אז מכאן ואילך צריך לחקור, לברר, מי כתב את הספרים האלה, למה כתב, מה היו ההשפעות השונות, מה הייתה העריכה וכדומה. בסדר? ואז יש איזה מין מסע, מדע, משהו שמתחזק כמדע, והוא הרסני מאוד, כי הוא פוגע באושיות האמונה היהודית, אבל בסופו של דבר, הנחת היסוד איננה מדעית. זה נקודה ראשונה שרציתי להסביר, כשאומרים שהתורה אינה מן השמיים. אלא מה? מה שכן נכון, כפי שאני ציינתי בהתחלה, יש מתודות, שיטות מחקר מדעיות, כלים מדעיים, שבהם משתמשת ביקורת המקרא, וזה בהחלט דבר טוב ומבורך. כן. מה? רבדים. אז זה קשור לרבדים. רבדים זה ביקורת התלמוד, זה משהו אחר. לא נתבקשתי לדבר איתכם על ביקורת התלמוד. אתם רוצים שדבר גם על זה? אני לא יכול. אני לא יכול לדבר על מיליון דברים בבת אחת. אתה רוצה, אני יכול גם לדבר על זה שהיום זה יום הרצל, שזה דבר חשוב. במערכת החינוך וגם בכנסת מדברים על הרצל היום. י' באייר, יום הלידה שלו, נולד מושיעם של ישראל, אתה רוצה שגם זה? אני לא יכול. כן? אז אני אתמקד בנושא ממש מצומצם, צר אופקים לחלוטין, אני אדבר רק על ביקורת המקרא, כי אני, מה ביקשו לבקש מני, אני לעשות. בסדר? טוב. כן.
הרב יכול לתת דמעות קצת שאחרי יבינו מה זה מתבטא?
הכל יוסבר, טוטלי. ואיזה ביקורת המקרא. כן, כן, כן. הכל יוסבר. ביקורת המקרא, כפי שאמרנו, זה התחיל, טוב, זה, יש לזה, אפשר, מתי זה התחיל, אפשר לומר, זה התחיל יחד עם המקרא, אבל נגיד בעידן המודרני, היה יהודי אחד באמסטרדם, קראו לו ברוך שפינוזה, והוא הסתבך עם הרבנים, כתב ספרים חשובים, מאמר תיאולוגי מדיני, אתיקה וכדומה, אל תקראו את הספרים האלה, זה אפיקורסות, אבל הם מעניינים אחלה, ושפינוזה כתב פרק, כמה פרקים בספרו מאמר תיאולוגי מדיני כדי לדון בשאלה מי כתב את ספר התורה, כשברור לו לחלוטין שלא משה כתב אלא מישהו אחר, והוא הגיע למסקנה שזה עזרא. עזרא הוא זה שכתב את התורה, ערך אותה על פי כל מיני מסורות שהיו בידו. אחרי שפינוזה קם איזה גוי אחד בצרפת בשם אסטרוק, אז הוא אמר, הוא כתב חוברת שלמה דאהבה שבה הוא דן במגילות שבהן השתמש משה בכתיבת החומש. כלומר, הנחת היסוד שלו זה שהתורה היא אוסף של מסורות שונות ולפעמים סותרות שנערכו כאחד ונעשה מזה ספר התורה. בכלל גם ספרי הנביאים והכתובים. הדבר הזה הלך והתפתח עד שהגיע לפסגת מה שנקרא ביקורת המקרא בשיטתו של גרמני שונא ישראל בשם ולהויזן. מה? או ולהויזן או ולהאוזן, תלוי לפי האזורים השונים בגרמניה שמבטאים את זה. על כל פנים ולהאוזן או ולהויזן הוא אבי הביקורת הקלאסית. מהי הביקורת הקלאסית? היא מניחה שהתורה היא עריכה של חמישה מקורות. המקור האחד נקרא המקור האלוהיסטי. מה זה אלוהיסטי? המחבר של חלקים מסוימים של התורה האמין באל ששמו אלוהים. ויש טקסטים אחרים שמקורם באחד שהאמין בשם הוויה, י' כ' ו' כ', הווייסטי. יש סוג שלישי של טקסטים שהוא טקסטים משולבים, שבהם יש גם שם אלוהים וגם שם הוויה. יש חלקים כהניים, זה מקור הנקרא כף, כן? המקור אלוהיסטי נקרא א', ההווייסטי נקרא י', המשולב נקרא י' א', מקור רביעי כהני, למשל ספר ויקרא הוא ברובו, לפי השיטה הזאת, שייך למקור כף, וכל החלקים המשעממים שבתורה בכלל זה, למשל רשימות יוחסין, או מפקדי בני ישראל נקראים כהניים, ויש המקור הדברימי, המקור הדברימי, למשל, הוא אבי הספר דברים. מה מייחד את ספר דברים? למשל, האמונה שהאל הוא אחד. כן? בכל התורה כולה לא כתוב שהשם הוא אחד, חוץ מאשר בספר דברים, אם כן, מחבר ספר דברים, הוא מייצג תקופה מאוחרת יותר, שבה התחילו העברים, הקדמונים, להאמין שיש אלוה אחד בלבד. זה החידוש, כי העברים הקדומים יותר היו פוליטאיסטים, כלומר מאמינים בריבוי אלים. וחוץ מזה יש עריכה של האורך הראשי, הנקרא רש, רדקטור. בסדר? יש אפילו מהדורות של התורה שעשו כך, עם כל מיני צבעים, חמש צבעים, שישה צבעים, חמישה, שישה צבעים, שבהם אפילו קטעי פסוקים יוחסו למקור זה או אחר. עד כאן השיטה של ולהאוזן, שעד היום מקובלת במיוחד באוניברסיטאות בארץ. בחוץ לארץ כבר לא מאמינים בדברים האלה, אבל היהודים הם שמרנים, אוהבים דברים ישנים, לכן השיטות האלה עדיין מצויות. כן. נכון. לא, הם מסבירים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אנוכי השם אלוך אל קנה. אז זאת אומרת שיש אחרים. יש אחרים, רק שהם לא יהיו על פניי. לך לא יהיה אלוהים אחרים על פניי. אל תעבוד אותם. לא תשתחווה להם ולא תעבודם. הם קיימים, אבל אל תעבוד אותם. כן? זה אלוה קנאי, לאומני כזה. כן? זה השיטה. על כל פנים, החיזוק לטענה הזאת, זה גם שאנחנו רואים שיש בתורה גם השקפות עולם שונות. כן? חלקים מסוימים של התורה סותרים חלקים אחרים של התורה. גם מבחינת עולם הערכים, גם מבחינת העובדות, גם מבחינת המוסר וכדומה. אז אם כך, אנחנו רואים שיש כאן מקורות שונים שנבללו ונעשו, ונעשו בסוף מקרא. עד כאן כמשיח לפי תומאו של שיטתם של מבקרי המקרא. בסדר? כן. הפרשנים זה היה לפני, נו. לא, הם לא מתייחסים לזה. כלומר, השאלות שמבקרי המקרא שואלים, הן בעצמם השאלות שמפרשי המקרא שואלים. כלומר, כל השאלות שוולהוזן שואל, גם רש"י שאל. רק התשובה היא אחרת. בסדר? למשל, בבראשית פרק א' כתוב בראשית ברא אלוהים. אז מי ברא את העולם? אלוהים. אם אתה מסתכל בפרק ב', ביום עשות השם אלוהים. ארץ ושמיים. רש"י, בהתחלה עלה במחשבתו לברוא במידת הדין, שיתף מידת הרחמים, נכון? הדבר הזה לא עולה על דעתו של ולהוזן, ולכן הוא אומר, או נגיד, הוא לא מתייחס לזה ברצינות, ולכן הוא אומר שהתורה היא עריכה. בסדר? מי? הוא אומר, בהתחלה, בפרק הראשון, יש בריאת עולם על ידי אחד שקוראים לו אלוהים. בפרק השני כתוב השם אלוהים. בפרק ראשון, מה? כן. פרק ראשון גם רואים שהצומח קודם לחי, שקודם לאדם. בפרק ב' רואים שהאדם נברא תחילה. אחרי זה השם נטע בעדן בקדם, ואחרי זה הביא לו את החיות. אם כן אתה רואה שזה השקפה אחרת. וכדומה. בסדר? זה דעתה. בנוסף לכך, זה כנספח אני אומר לכם, בדורות האחרונים התחילה ביקורת מסוג שני. זה הביקורת מסוג ראשון. כלומר, מתוך ניתוח של הטקסט של התורה, אמרו מבקרי המקרא, יש כאן עריכה, יש מקורות שונים. בנוסף לכך, יש ביקורת שמקורה בארכיאולוגיה. בארכיאולוגיה. הכיצד? יש, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות בעיראק, במאה ה-19, את כתבי היתדות. יודעים מה זה כתבי יתדות? לא יודעים מה זה כתבי יתדות? מה אתם לומדים בישיבה, תגידו לי, מה?
זה כתב יד של הבבלים.
זה הכתב, לא יד, אבל כתב. שהיו משתמשים בו הבבלים העתיקים. הכתב הזה קוראים לו כתב יתדות. אתם מבינים למה? כי הוא דומה ליתדות. פשוט. כן, היו חורטים את זה בתית, אחר כך היו אופים את זה בתנור, ואז זה נראה כמו יתדות. אז לכן קוראים לזה כתב היתדות. ומה מצאו? שם מצאו למשל את הסיפור הבבלי של המבול, עלילת גלגמש ואינומה אליש וכו'. ומצאו גם את חוקי חמורבי. יודעים מי זה חמורבי? מה? כן, אחד מקדמוני המלאכים, הוא בערך בן דורו של אברהם אבינו, והוא כתב את אחד מספרי החוקים העתיקים בעולם, חוקי חמורבי. ולכן הוא כאן נקרא רבי. רבי חמור. אגב, הזוהר אומר, מה זה חמור? זה ראשי תיבות, חכם, מופלג ורב רבנן. זה דוח. טוב, לא משנה, זה רק בדרך אגב. אז חוקי חמורבי, ראו שיש שם דברים מעניינים מאוד. יש שם למשל פסוק, שבו כתוב, כי ייגח שוריש את שוריהו. ויש פסוק עין תחת עין, ועוד כמה דברים כאלה. ואז אחד כתב ספר בשם בבל ונד ביבל, בבל והתנך, שבו הוא טען שכל מה שיש בתנך מקורו בתרבות הבבלית. בעצם אין שום דבר מקורי בתורה, הכל לקוח מתרבות אחרת. זאת הטענה השנייה, כן, מלבד ניתוח הטקסט, יש ביקורת על יסוד הארכיאולוגיה. ב-20 שנה האחרונות נוספה ביקורת מסוג שלישי. אני מקווה שלא תרדמו, כי אם אתם תשמעו את כל הבעיות, בסוף תצאו לי אפיקורסים. חבל. כן. אז אני מציע לשמוע עד הסוף. או להירדם מיד. כן. יש כן, בדור האחרון התחילו ביקורת מסוג שלישי. גם כן ארכיאולוגית, אבל על יסוד אחר. יש שני ארכיאולוגים, אחד פינקלשטיין והשני הרצוג, שטוענים שהתנך, כל מה שמסופר בתנך, זה לא היה. למה? לא מצאו ממצאים ארכיאולוגיים. לא מצאו. לא מצאו, סימן שזה לא היה. מה? בסדר, זה כבר דן בחלק של התשובות שיש לי על כל זה. אבל חכה, אני בינתיים רוצה להזעזע אתכם. להרער פה משהו. כן? טוב. עד כאן, הייתי אומר, שלושת העמודים העיקריים של הכפירה המדעית כביכול בימינו. לבריאות. מה? הביקורת מהסוג השלישי אומרת שממלכת דוד ושלמה לא הייתה ולא נבראה, שהרי לא מצאו ממצאים מתקופת שלמה המלך. אתה אומר, אתה כבר מתייחס לשלב של התשובות לשאלות שאני מעלה. ואני בינתיים בשלב הצגת הבעיות, אני צריך להרער פה משהו. בסדר? טוב. נדמה לי שיש לי טעם של דז'ה וו. טוב. זה בסדר מובן? בסדר. טוב, אז אנחנו נלך. ליד ליד, כן. מה אתה מתכוון? רבנים? זה כבר, סליחה, זה כבר שאלה אחרת, זה לא נקרא ביקורת המקרא. זה שאלה בפני עצמה, ביהדות, אם יישאר לנו זמן, נדבר על זה. האם אני רשאי לפרש את הפסוקים לא לפי המפרשים הקלאסיים, לא לפי המסורת וכדומה? זאת שאלה בפני עצמה. זה מזכיר, אתה שאלת על רבדים לפני כן, לא? נו, אז שמעת את אותה, זה מאותו מקור. כן? אתה עוד מעט תשאל אותי גם על תנך בגובה העיניים. נכון? יפה, אבל זה לא הנושא. אני מוכן לתת לכם עוד שיעור על תנך בגובה העיניים וכדומה, כל מה שיש לי להגיד על זה, יש לי מיליון דברים להגיד, אבל אי אפשר הכל. נכון? אתה מסכים איתי? טוב. אני יכול גם לדבר איתך על עוד נושאים. אתה רוצה, אני יכול לדבר איתך למשל על פוליטיקה ויהדות, שזה נושא של עצמו חשוב מאוד, אבל הוא לא הנושא כעת. טוב. אז עד כאן זה ברור? טוב, אז בואו נתחיל עכשיו להיכנס לעומק העניין. בואו נתחיל קודם כל עם שלושת הגישות שנמצאו אצל הרבנים כתגובה לביקורת המקרא. מצאנו שלוש גישות עיקריות. הגישה הראשונה אומרת, מתרצת כל קושיה וקושיה. כן? באופן נקודתי. ואם רוצים לראות פירוש לתורה שמתייחס אל כל נקודה ונקודה שאלו מבקרי המקרא ומתרצת נקודתית, אפשר למצוא למשל אצל הרב דוד צבי הופמן, הרד"ץ הופמן, מגדולי הרבנים בגרמניה, שהיה איש מדע מובהק, ופשוט בפירושו לספר בראשית, בפירושו לספר ויקרא, ובפירושו לספר דברים, זה הספרים שהוא הספיק לכתוב, הוא פשוט דוחה בצורה, הייתי אומר, משכנעת מאוד, את כל הטענות של מבקרי המקרא. זה קוראים לזה שיטה הרמוניסטית. אין סתירות בתורה, כל הסתירות זה רק על פני השטח, נראה לך כאילו באמת לא. בסדר? אז כל מי שמעוניין, שיקרא את רד"ץ הופמן. כן.
הוא מבסס את זה על אותו עכשיו בסיס שתורה
לא בשמיים? הרב דוד צבי הופמן היה רב אורתודוקסי, ולכן הוא גם האמין בתורה מן השמיים. הוא עונה בשפה שלהם. בוודאי. כלומר, הוא לוקח את הטקסט ומראה שמה שנראה לך כסתירה בטקסט, לא רק שאיננו סתירה, אלא מתבקש שזה יהיה כך. מובן? כן, בבקשה.
הדעות של הרב צבי הופמן היה גם דבר של
כן, כן, ודאי. הרב דוד צבי הופמן חי בשכנות למבקרי המקרא. הוא הכיר אותם אישית. קרא את מחקריהם והגיב לדבריהם. בסדר? בסוף המאה ה-19 בגרמניה. בסדר? הוא כתב גם שאלות ותשובות מלמד להועיל, היה תלמיד חכם גדול. לא סתם בן אדם. גם היה פרופסור חוץ לזה. הרב פרופסור דוד צבי הופמן. בסדר? יש גם משהו קרוב לזה, משהו שבישיבות לא אוהבים לדבר עליו. אני יכול להגיד לכם, טוב, אתם מישיבה, לא? לא, משהו קרוב לגישה הזאת, אבל קצת פחות מוצא חן בעיני הרבנים, זה קסוטו. הרב משה, הרב משה דוד קסוטו, לא, הוא היה איטלקי. אני אגיד לכם בדיוק מה הוא אומר. הוא היה רב בפירנצה שבאיטליה, הוא גם כתב ספר שלם נקרא תורת התעודות כדי לדחות את דברי ולהוזן, אבל הוא היה על הגבול של אמונה בתורה מן השמיים ולא מן השמיים. וזה בא לידי ביטוי בצורת הכתיבה שלו, ולכן הרבנים לא אוהבים שבישיבות לומדים את הספר הזה, למרות שיש שם הרבה תשובות יפות לטענותיהם של מבקרי המקרא. אז מי שרוצה, בזמן שהוא לא יום ולא לילה, אפשר גם לקרוא את קסוטו, אבל אל תגידו שאני אמרתי. הלאה. כן. מי אמר שזה לא מקובל? כן. הרב דוד צבי הופמן, זה מה שאני אמרתי. ולהוזן? לא, ולהוזן... זה גם כן מיושן במחקר, בסדר? אבל אני מביא אותו דווקא בתור הקיצוני ביותר בין מבקרי המקרא, אם אתה עונה לו, אתה יכול לענות על כולם. בסדר? על פי העיקרון שיש בכלל 200, יש בכלל 200 מנה. בכלל 200 מנה. זה כבר כתוב במשנה, מה שאני אומר. חושבתי שגם משניות אתם יודעים, לא? טוב, בסדר. לא משנה. כן. אני לא שומע. גול, כן. כלומר, זה לא לגמרי מבורר אמונה בתורה מן השמיים אצלו, בגלל שהוא האמין בכל זאת שהתורה היא ממחבר אחד. אבל לא כל כך ברור אצלו מתי המחבר הזה חי, ומה מקור ההשראה שלו, ובאיזה מידה זה רציני שאלוהים דיבר עם הנביאים או לא. בסדר. אבל עם כל זה, הוא היה רב, בכל זאת, והוא הקפיד בקלה כבחמורה, בכל זאת, ולכן יש מה ללמוד ממנו, בכל זאת. עד כאן הגישה הראשונה מתוך שלושת הגישות המתמודדות עם ביקורת המקרא. לומר לכם את האמת, מאחר והזמן שלנו קצר, אני מוכרח להגיד את הדברים בקצרה, למרות שאני מת להאריך בדברים האלה מספר שעות, אבל לא בראש לכם, נכון? טוב, הלאה. השיטה השנייה, מה? אין בעיה, טוב... ועודו ידבר לעצמו. השיטה השנייה של התמודדות עם ביקורת המקרא, היא דווקא מאוד קרובה לליבי, היא שיטתו של הרב צבי יהודה קוק. אם תסתכלו, אתם בוודאי שמעתם על הספר שיחות הרב צבי יהודה. מכירים? כן. מה? שמעתם. כן. אנחנו מאמינים בתורת הרב קוק האב, הרב קוק הבן, והרוח של תלמידיו. כן, הרב, הבן ואורות הקודש. הלאה. אז אם כך, הרב צבי יהודה הכהן קוק מתמודד עם ביקורת המקרא לא חזיתית, אלא מהצד. אם תסתכלו טוב טוב איך בנוי ספר, איך בנוי הפירוש של הרב צבי יהודה קוק לתורה, אתם תראו שיש השקעה מרובה מאוד, אחוזים גדולים של הפירוש, זה כדי להסביר את המבנה של התורה והקשר ההכרחי בין פרשה לפרשה ובין קטע לקטע בתוך התורה. זה שיטת זוגיות הפרשיות, מי ששמע על זה. שמעתם על זה פעם? שיטת זוגיות הפרשיות? מומלץ, כן? לכן אני ממליץ אחרי השיעור הזה שכל אחד יתנפל על חמשת הכרכים של שיחות הרב צבי יהודה וילמד אותם ברצף אחד, ברגע שלומדים את זה ברצף אחד, רואים שבעצם הרב צבי יהודה מתמודד עם ביקורת המקרא בלי להזכיר אותה אפילו פעם אחת. כשבעצם מה שהוא רוצה להראות, שהטקסט בנוי כמקשה אחת, שבה כל פסוק מתחבר באופן כל כך הכרחי לפסוק שאחריו, שאי אפשר, יהיה מגוחך אחרי כל זה לומר שזה חתיכות חתיכות. מובן? הוא מסביר גם מדוע ספר שמות נגמר, איפה שהוא נגמר, איפה ויקרא מתחיל וכו' וכו'. יש הרבה מאוד הדגשה של המבניות. זה, השיטה הזאת מצויה במידה רבה גם אצל המלבים, וגם אצל הנציב מוולוז'ין. כלומר, זאת אסכולה שמצויה אצל חלק גדול מהמפרשים. הביטוי, הייתי אומר, היותר מושלם של זה, זה אצל הרב צבי יהודה. עד כאן הגישה השנייה. עד כאן ברור? טוב. אתם רואים מה שאני מקצר? פעם נתתי שיעור של שעה וחצי רק על השיטה של הרב צבי יהודה במבנה התורה. טוב, מה אפשר לעשות? טוב. השיטה השלישית, לומר לכם את האמת, כבשה אותי. יש כאלה שמאוד לא אוהבים את השיטה השלישית, אבל אני אוהב אותה. מה נעשה? עם אהבה לא מתווכחים. נכון? זאת היא השיטה של הרב פרופסור מרדכי ברויר. זה צל. נפטר לפני פחות משנה, אני חושב. מה? מה? מה, אתה מכיר אותו? מה? חושב ירושלים, כן. קיצור, הרב פרופסור מרדכי ברויר פיתח שיטה חדשה שקורא לה תורת הבחינות. היא הועמקה על פי הקבלה, על ידי תלמידו אביבי, יוסף אביבי, שלקח את השיטה של הרב ברויר ועשה ממנה קבלה. אני אסביר למה הקבלה. פרופסור ברויר טוען שכל מה שוולהאוזן אומר, אמת. כל הסתירות שיש בתורה, הכל נכון, זה הכל סתירות. אלא שהסתירות האלה בטקסט, זה הקדוש ברוך הוא רצה אותם. כלומר, מאחר ועולמו של הקדוש ברוך הוא ממלא מלא סתירות, אז יש הכרח שגם תורתו תהיה מלאה סתירות, כדי להתייחס אל המורכבות של המציאות. עד כאן מובן? אני חוזר על זה. עולמו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו אגב, מלא סתירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות מלאה סתירות. אז כשהוא נותן תורה לעולמו, אז זה תורה שמבטאת את הממדים השונים של המציאות. יש שם סתירה, נכון? הכרח, מה? לא, הוא טוען שזה גם דעת רש"י. זה בעצם דעת חז"ל. למשל, הרי מה נאמר ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן? מה המידה ה-13? הרי כל בוקר אומרים את זה, נכון? וכן, שני כתובים המכחישים זה את זה. אם כן, הכתובים מכחישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. אגב, כולם אומרים את זה כל בוקר, נכון? אפילו הספרדים אומרים, האשכנזים פשיטה שהם אומרים, לכן לא בודקים אותם. הספרדים שהם חשודים שהם לא רוצים להגיד את הקורבנות בבוקר, אז מביאים אותם לבית הכנסת כדי להיות בטוחים שהם אומרים. האשכנזים הם צדיקים יותר, הם בטוח אומרים. אבל הספרדים, כדי שבטוח יאמרו, אז מביאים אותם. אז בקיצור, מה? האם אני רוצה עוד כוס תה? מצד אחד כן, מצד שני לא, מדוע? מצד אחד, כן, כי זה כיף. מצד שני, אני לא רוצה לקחת ממך את שמיעת השיעור, אז תעזוב. הלאה. אז איפה היינו? השיטה השלישית, אם כן, אומרת שזה מלא סתירות התורה. איזה יופי, זה מחיה, זה עשיר, זה נפלא. כן, להביא לכם דוגמה פשוטה. למה צריך לקיים מצוות? אם נסתכלים בספר שמות, כתוב, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, וישר בן אבטה עשי ואזנת למצותה ועשתה כל חוקיו, כל המחלה ששמתי מצרים לא אשים עליך. זה נשמע כמו אמנון יצחק. זאת אומרת, אתה רוצה להיות בריא, אה? קיים מצוות, דרבלה, כי אם לא אתה תהיה חולה. מה כתוב בספר דברים? ואהבת את השם אלוהיך. אם שמוע תשמעו את כל מצוותי, הוא לא עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה בא ממעמקי הלב. אתה רואה? יש פה סתירה. נכון, יש פה סתירה. ספר דברים, יש לו היגיון משלו. ספר שמות, יש לו היגיון משלו. ספר שמות תכתב עבור יוצאי מצרים שהם עדיין על גבול הברבריות וכל מה שיכול לעבוד איתם זה להפחיד אותם. ספר דברים, זה אחרי 40 שנה, במדבר, אנשים כבר הספיקו להשכיל וכו'. כן? מה? מה? אני לא מבין. יש אנשים בתוכנו שהם אנשי ספר שמות, יש אנשים שהם, ספר, שהם אנשי ספר דברים. יותר מזה, בתוך כל אחד מאיתנו יש אחד שהתוכן שלו מתאים לספר שמות, ואחד שהתוכן שלו מתאים לספר דברים. בתוכי. אני לפעמים קצת שמותי, לפעמים קצת דברים. מה? נכון, זאת אומרת, לכן התורה היא יצירה נפלאה, שבה ריבונו של עולם נתן נתונים לכאן, לשם וכו'. בסדר? לכל הצרכים של הנפש. אני זוכר לפני כמה שנים, היה בחור במכון מאיר, היה כל שבוע, היה לו חברותה איתי, היה לומד איתי תנ"ך חצי שעה. לומר לכם את האמת, אני אהבתי את החברותה הזאת. למה? אמרתי לעצמי, וואה, איזה יופי, כל השאלות שלו, אחלה שאלות. למה? תמיד זה היה ככה. הוא היה אומר, פסוק זה אומר כך, פסוק שני אומר הפוך. זה השאיר אותי מאוד, אני הרגשתי שהתורה מתחיה מכוח השאלות שלו. יום אחד אני רואה שכשאני נותן לו תשובה, הוא מתעצבן. אמרתי לו, למה אתה מתעצבן? הוא אומר, פשוט מאוד. אם זה כתוב הפוך, אז סימן ששניים כתבו את זה. אז הבנתי שמה שאצלו, מה שאצלי הוא ראיה לאלהיותה של התורה, אצלו זה ראיה לאנושיותה. אני אסביר למה הכוונה. אם התורה הייתה כתובה ללא סתירות, תקשיבו טוב טוב למשפט הזה, לא תשמעו אותו הרבה. אם התורה הייתה כתובה באופן שאין בה סתירות, זאת הייתה ההוכחה שהיא אנושית. מובן? אני חוזר. אם התורה הייתה כתובה ללא סתירות, זאת הייתה ההוכחה שהיא אנושית. וזאת למה? בגלל שאם אדם כותב טקסט, ברור שהוא ישתדל שלא יהיו סתירות, שתהיה אחידות במה שהוא אומר. אבל ריבונו של עולם, הוא מבטא את המורכבות שבמציאות. לכן, לא אכפת לו, אדרבה, סתירות זה טוב. סתירות is beautiful. מה? לא הבנתי כלום. לא, אז זה מושלם מדי. אם זה מושלם מדי, סימן שחסר שם הממד הנבדל, כמו שאומר המהר"ל, או הממד הטרנסנדנטי, כמו שקוראים לזה. זאת אומרת, אם זה ריבונו של עולם, אז זה צריך להיות קשה. צריך שזה לא יהיה לגמרי מושלם לפי ההיגיון של הנברא. כן, דבר אתה שם, עם האצבע, כן. פשוט מאוד. כי יש אצלי תביעה בנפש לאמירה מסוימת, ותביעה בנפש לאמירה אחרת. אני אסביר למה הכוונה, למשל. כן, הדוגמה שהבאתי. כן, למשל, האם אני צריך לקיים מצוות כדי לא להיות חולה, או מתוך אהבה? מה אתה אומר? תלוי, לפעמים זה טוב שאני אפחד. תלוי באיזה מצב מוסרי אני נמצא. אם אני במצב נעלה, ודאי שזה יותר טוב. אבל לפעמים אני לא במצב כזה. אז זה טוב שיגידו לי ש... זה עושה אותי חולה לעשות עבירות. נכון? כן. הקוראן. לא הבנתי, מה? נו. נכון. כלומר, זה שיש סתירות בתורה, זה עוד לא ההוכחה שהיא אלוהית, אבל זה ההוכחה שהיא יכולה להיות אלוהית. הבנת? כלומר, אם היא הייתה אחידה, זה היה ההוכחה שהיא לא אלוהית. אם יש בה סתירות, אז ייתכן שזה ריבונו של עולם שכתב אותה. הבנת? בסדר. הלאה. כן. בבקשה. באמת אין סתירות בתורה. אז אתה אומר את ההפך הגמור מה שאני אמרתי. אז אתה הולך לפי השיטה של הרד"ץ הופמן. בסדר. נעים להכיר, אתה גלגול של הרב הופמן, אני גלגול של הרב ברויר. בסדר, מה יש? בין גלגולים, נחמד להיפגש. הכל מסתדר בתורה. אני לא יודע. אתה יודע, יש פאזלים כאלה, אני אגיד לך, תקשיב, יש פאזלים כאלה, שאתה בונה אותם, אתה בונה את כל החתיכות, יוצא לך ציור. אבל מה, אתה שם לב שיש חתיכה שלא נכנסה. אתה אומר, וואו, אז לא ציירתי נכון. אתה מפרק את הכל, מכניס את החתיכה החסרה, יוצא לך תמונה אחרת לגמרי, וחתיכה אחרת חסרה. מי אמר לך שהתורה היא לא בנויה על הרמוניה מהסוג הזה? אולי? כן? טוב, בבקשה. לא שומע.
אני אגיד את ההוכחה מסוימת, כמו שיש סתירות בין ה... כמו שיש סתירות, אני אומר בעצם ש... זה
דרך מי טיפה
זה שזה לא
באדם
כתב
את זה,
נכון?
לא, זה הגיוני. לא, לא אמרתי שזה הוכחה שלא בן אדם כתב. כי גם אם ריבוי אנשים היו כותבים, זה היה יכול להיות. אני אמרתי את זה. בבקשה, לא... נא לדייק בדבריי.
מה
קורה
בשביל הגמרא עושים? הגמרא בשביל משהו מסוים, שיש סתירה בין שני מקומות, ובעצם מסבירים...
עושים מוקימתא.
נכון.
אדוני היקר, כבודו לא שם לב שיש בזה שתי שיטות בהגמרא לפתור את הסתירות. הגמרא או עושה אוקימתא, או אומרת שזה מחלוקת. נכון?
אבל מה היא כן אומרת?
היא
אומרת בכל מקרה שאין לזה סתירה
ממשית. זה לא נכון.
סתירה ממשית, אז הרי זה לא יכול לסתור את מה שבאמת כתוב.
סליחה. זה לא נכון מה שאתה אומר. זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. דרכו של הרמב״ם לומר שהסתירות בתלמוד זה מחלוקת סוגיות, ודרכם של התוספות לעשות אוקימתות. אוקימתות, העמדה, מה שנקרא. כן, בבקשה. כן. אני אביא לך דוגמה. מתי היה ביטול, מתי הובקעה העיר בחורבן בית ראשון? באיזה תאריך? יוזיין בתמוז. איך אתה יודע? הרי אם נסתכל בספר ירמיהו, תראה שזה קרה בתשעה בתמוז. כתוב, ברביעי בתשעה לחודש הופקע העיר. אז הגמרא בבבלי אומרת שזה בית ראשון, זה בית שני. באמת בבית ראשון זה היה בתשעה בתמוז, בבית שני זה היה בשבעה עשר בתמוז, אנחנו צמים לפי בית שני. זאת דעת הבבלי. הירושלמי אומר משהו הרבה יותר קשה. הירושלמי אומר שגם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז. ומה שכתוב תשעה לחודש הרביעי, זה הנביא התבלבל. כך אומר הירושלמי. והירושלמי מסביר, למה הנביא, מה זה הנביא? הנבואה התבלבלה. כאילו הגיעה נבואה מבולבלת אל הנביא. וזאת מדוע? שם אומרים, רגע, משל למלך שהיה כותב חשבונות, ובאמצע כתיבת החשבונות הודיעו לו שמת בנו. אז הוא התבלבל, כתב את חשבונו נכון. תבינו מה זה אומר. זה אומר שבדרך כלל, כשיש מצב של חורבן, בכלל כשיש מצבי משבר, יש שתי בעיות בזה. הבעיה האחת היא, כשיש משבר, זה שכואב לי. יש לי פציעה, יש לי קרוב שמת, יש לי בסה. זה רע, נכון? אבל יש עוד משהו, עוד יותר גרוע, שעל ידי זה אני מפסיק להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי הוא שלם ואני חסר. מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שהאומה כולה נמצאת במשבר? הוא מכניס את עצמו גם כן למשבר כביכול, כדי שנהיה דבקים במידותיו. הבנתם? כלומר, כביכול, מה הוא התבלבל, אף אתה מתבלבל, אז יש דבקות בו. מובן? טוב, זה הייתי מרחיב יותר אם היה לנו זמן. כן, נו.
אך לומר שמשה רבנו שמעת חטא העגל, אז אתה כמה...
שברת לוחות, לא?
אה?
שברת לוחות. אני זוכר את זה. שברת לוחות.
משהו גם הוא התבלבל בנבואה בזאת זמן שנייה, שמע חטא העגל, והוא היה במקום אחר לגמרי.
נו. זאת אומרת שיש בתוך התורה רושם של השבירה הזאת, נכון? אתה יודע איך קוראים לרושם הזה? פרשת כתיסה. פרשת כתיסה היא דבר מאוד מעניין. אם תלמד לפי השיטה של הרב צבי יהודה בזוגיות הפרשיות, אתה תראה שפרשת כתיסה היא שוברת את הזוגיות הזאת, כן? לא במקרה. כלומר, יש הפרה של האיזון דווקא בפרשה הזאת בצורת כתיבת הפרשה, לא במקרה. כן, אבל אם הוא עשה טעות בעשרת הדיברות, אז היא טעות מכוונת בהשגחה עליונה, שריבונו של עולם מעוניין בטעות. אני אביא לך דוגמה אחרת של טעויות מכוונות. האם אתה יודע איך עושים תרועה? התורה אומרת תקיעה, תרועה, תקיעה, איך עושים תרועה? יש שלוש דעות. יש דעה שאומרת שעושים טו טו טו, מה שקוראים שברים. יש דעה שאומרת שזה טרור, שזה מה שקוראים תרועה. ויש מי שאומר שזה שתיהם, שברים תרועה. טו 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 טו, נכון? מה האמת? אומר הרמב״ם, לא יודעים. שכחנו. אז זאת אומרת ששני שליש מהתקיעות שלי בראש השנה הם בטעות. יש רק שליש שהוא הנכון. מגיע רבנו יצחק לוריה אשכנזי, האריזל, הוא מסביר לך, על פי כוונות, שכשתוקעים, זה או תשרת, או תשת או תרת, תחליט. אז אומר הארי, כשאתה תוקע תשרת, יש בלגן כזה ברקיע, מלאכים כאלה זזים. אחר כך תוקע תשת, מלאכים אחרים לעומתם עושים ככה. אחר כך תרת בכלל בגדוד שלישי של מלאכים, עושה עוד בלגן. יש פה שני שליש של המלאכים שקיימים בגלל טעות. במילים אחרות, גם הטעויות של בני ישראל מכוונות. בסדר, אין בעיה. טוב, זה לגבי שלושת הגישות. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס לעומק של הדברים. יש לי בערך רבע שעה עד 20 דקות. זה לא הרבה זמן. נשתדל לעשות משהו. אבל אתם עוקבים עד עכשיו, כי אני הולך לסבך עכשיו. אז אם משהו עכשיו לא ברור, לשאול עכשיו. אין תקווה שזה יהיה יותר מובן בהמשך. כן, מה אתה אומר? עוד פעם מעניין של סתירות. עולמו של הקדוש ברוך הוא מלא בסתירות. התורה שלו צריכה להתאים את עצמה לעולם, לכן הסתירות שיש במציאות מבוטאות גם על ידי הסתירות שבתורה. מה לא הבנת? בואו נתחיל עוד פעם. עולמו של הקדוש ברוך הוא, זה ברור? מלא בסתירות, ברור? מה? לא הבנתי. מה אתה אומר? רגע, החלק הזה לא ברור? שיש סתירות בעולמו של הקדוש ברוך הוא? אני אמר לך דוגמה. סתירות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. רגע. חירות זה דבר טוב? דבר טוב. עבדות זה דבר טוב? גם טוב. יש יתרונות לזה, יש יתרונות לזה. ויש הנחיות בתורה שמדריכות אותנו להיות בני חורים. יש הנחיות שמדריכות אותנו להיות עבדים. איך אתה מסתדר עם זה? לכן חייבת להיות פרשה בתורה שאומרת לי להיות בן חורין, פרשה שאומרת לי להיות עבד. מובן? טוב. ולכן גם התורה היא מבטאת את המורכבות הזאת בכתיבתה. למשל, האדם הוא מרכז העולם או לא? כן? לא יודע. לפי פרק ב' של בראשית כן. לפי פרק א' של בראשית לא. כי יש באדם שתי בחינות. יתוש כדמך, או כל העולם לא נברא אלא בשבילי. לא שומע. נכון. אבל קצת נתתי לך לטעום מזה. בסדר? טוב, כן. כן. לא תמיד. לפעמים התשובה היא בתורה שבעל פה. כלומר, לפעמים התורה שבכתב משאירה את זה פתוח, התורה שבעל פה היא המשלימה. לא חייבים מיד למצוא את התשובה. גם לא חייב להיות שהתורה שבעל פה תתאים לתורה שבכתב. יש פשוטו של מקרא ויש מדרשו, זה לא, לא חייב להיות את זה. כן. עכשיו, ניקן, מה? כן, רק הוא אומר שזה שורשים שונים. אני אסביר את זה לפי... כלומר, התורה כשהיא מופיעה בשם אלוהים, היא אומרת תכנים שונים מאשר כשהיא מופיעה בשם הוויה.
אבל כמובן שזה לא כמה ספרים.
לא, ודאי שלא. הרי המחבר, האורך, זה ריבונו של עולם. בסדר. כן. עכשיו, ניכנס קצת יותר לעומק בבקשה. האם, הרי מבקרי המקרא אומרים שני דברים. יש להם שאלות, יש להם גם תשובות משלהם לשאלות שהם שואלים. באופן כללי, האם השאלות שלהם שאלות נכונות? מן הסתם שכן, כל שאלה היא שאלה נכונה. האם התשובות שלהם נכונות? אל תפחדו. אנחנו רגילים לומר שלא. מה? ההסבר, כלומר ההסבר לסתירה. מה? כן. האם התשובות שלהם מספקות אותנו או לא? בתור יהודים מאמינים במסורת האומה, ביהדות, מה? קיצור אורתודוקסית. אז אני אגיד לכם, יש פה הבדל בין הנגלה לבין הנסתר. לפי תורת הנגלה, התשובות של מבקרי המקרא צריך לזרוק אותם לפח. לפי תורת הנסתר, יש בתשובות של מבקרי המקרא ניצוץ של קדושה. אני רוצה להסביר. למשל, מבקרי המקרא שואלים את עצמם, זה בסדר שאני מלמד אתכם אפיקורסות? אני ליבין עוקפי קצת. לא, זה בסדר? מה? זה לא בסדר?
לא.
מה זה הלא? כלומר?
לא, זה לא בסדר.
אז זה לא בסדר ללמד אפיקורסות. אז אני אפסיק, אין בעיה. טוב, בסדר. אני אסביר. למשל, נביא דוגמה. שם הוויה, יוד כוו כ. מאיפה בא השם הזה? מאיפה זה בא? זה השם שלו. מה אומרים מבקרי המקרא? הם אומרים זה שם מדייני. מאיפה הם לקחו את זה? הם אומרים ככה. השם של הקדוש ברוך הוא שהוא שם אל. מצאנו אצל הכנענים היה גם כן אל כזה שקראו לו אל. ואצל הארמים היה אל כזה שקראו לו יה, יודקה. ואצל המצרים יש משהו שדומה לשם שדאי ולשם אדנות. יש. כלומר, אפשר לחפש. אבל שם הוויה, יודקה ואבקה, לא מצאו. אמרו, אבל אנחנו גם לא יודעים מה השם של האל של המדיינים. לא כתוב בשום מקום. מסקנה, שם הוויה. הוא ממלא את המשבצת החסרה, זה שם מדיינים. שכנע, לא? מה שהיה לא הוכיח. לא הבנתי. כן, כל דבר שיהודים אומרים חייב להיות שזה בא מגוי, כי הם חושבים שהעברים הם כמוהם. שהעברים... מה? אז זה נושא למחקר, צריך לעשות דוקטורט, לא? צריך לפרנסה. אז זה פרנסה, עושים, כותבים דוקטורט. כן? אני רוצה להביא לכם דוגמה לדבר הזה. מישהו לאחרונה כתב ספר, דוקטורט על ספר הכוזרי.
שמעת על ספר הכוזרי?
מי המחבר?
רבי יהודה לוי. כותב הדוקטורט מסכים, הוא אומר זה רבי יהודה לוי כתב את הכוזרי. זה לא, אין לו ברירה. יש רק בעיה אחת, שהוא ראה שיש סתירות בתוך הכוזרי. טוב, להמציא שיש כמה מחברים הוא לא יכול היה. מה הוא אמר? הוא אמר, רבי יהודה לוי היו לו שתי השקפות עולם, והוא ערבב אותם. ויש חלקים של הכוזרי שהם לפי ההשקפה הראשונה, חלקים של לפי ההשקפה השנייה. יש חלקים שהם שייכים להשקפה הראשונה עם ניצנים של ההשקפה השנייה. ויש חלקים שייכים להשקפה השנייה, אבל עדיין עם שאריות של ההשקפה הראשונה. ואז יצא לו ארבעה סוגי טקסטים בכוזרי, ולפי זה הוא תרץ את הכל. איך אפשר ללמד זכות על גישה כזאת? יש. הוא היה צריך פרנסה יהודי. אם הוא היה כותב בדוקטורט כמו כולם, אז מה היה עושה? טוב, עכשיו, בואו נחזור לשם הוויה. אז הם אמרו, זה שם מדייני, למה? כי חיפשו משבצת, ריקה, מצאו. יותר מזה, אחד כתב שבאזור חיג'אז, חיג'אז זה חלק בערב שהוא קרוב למדיין של זמן התנ"ך. מה? זה גם מקם, נכון. עכשיו, אז הוא מצא שבחיג'אז, בנים המקומי של הערבית שמדברים שם, וואה וואה, זה שם לרוח שערה. זה בדרום הערב הסעודי, זה בצפון הערב הסעודי, בסדר? אז הוא מצא שוואה וואה זה רוח שערה, וזה דומה ליוד כבב כה, נכון? וואה וואה, איך שוב, נכון? עד כאן, עכשיו בואו נהיה, בואו נהיה לכם כתורת הנגלה, הדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, חבל על ביטול תורה, אפשר לזרוק את זה לפח. יש לי רק בעיה אחת, אתם יודעים מי גם אומר את זה? חז"ל. חז"ל אומרים שמשה רבינו הגיע לגינה של יתרו והיה שם עץ. ויתרו אמר, מי שיצליח לעקור את העץ הזה, יישא את ביתי. כולם ניסו, לא הלך. בא משה, עקר את העץ, נהיה המטה, שעליו היה כתוב שם הוויה.
מה זה אומר? שלפי חז"ל, שם הוויה מתגלה למשה דרך מדיין. נכון, שזה ויה השם צור עולמים, ריבונו של עולם נקרא בשם הזה וכולו, אבל ההופעה ההיסטורית הממשית אל משה הייתה דרך מדיין. מה זה בא לומר? זה בא לומר שניצוצות של קדושה מסתובבים בעולם, גם ישראל הולך ומלקט אותם. עכשיו, באקדמיה קוראים לזה התרומה של התרבות התרבות המזרח הקדום להיווצרות המונותאיזם העברי. וחכמי הקבלה קוראים לזה ליקוט ניצוצות הקדושה. הבנתם? זאת אומרת, המבקרים סוברים שהם אמרו אפיקורסות גדול, ואינם יודעים שאמרו אמונה גדולה מלובשת. מובן? אני אגיד לכם דוגמה אחרת. יש שאלה, כשהתורה אומרת, כתונת בד קודש יבש, ונכנסת בד יהיו על בשרו. מה פירוש המילה בד? לא. כתונת בד, מה זה בד? חז"ל אמרו פשטן. אמרו חז"ל שבד זה פשטן. עכשיו, היו אנשי מדע שאמרו, אם חז"ל אמרו, סימן שזה לא נכון, אז חיפשו כל מיני הגדרות אחרות. מה זה בד? ואחד מגדולי ישראל באיטליה, לפני 100 שנה, הרב אליהו בן המוזל, בפירושו לתורה, המתאם למדרש, אומר, חז"ל צודקים. ברורה. הוא אומר, וההוכחה שחז"ל צודקים כשהם אומרים שבד זה משתן, שהרי כהני מצרים, כפי שמעיד הרודוטוס היווני, כהני מצרים היו לובשים בגדי פשטן. אז מיד מוסיף הרב בן המוזג, שגם היה חכם בקבלה, אומר, ואם תשאל כיצד ציוותה התורה האלוהית ללבוש את בגדי כהני מצרים, כשתשיק לבך אל סוד הבירור למקובלים, לא יקשה באמת. כלומר, מה הוא מוכן מקובלים? הרבה, זה מילוק העניין. אנחנו הולכים, מולקים, מצוצות, מבות העולם. אז זה קודש קודשים, הרעיונות האלה. אגיד לכם עוד דוגמה. כן, בבקשה.
השאלה אם זה מתאים לכל אחד, השאלה כמשה רבנו, עם הרמב"ן ברגע הזאת.
כן, הרמב"ם אומר את זה. הרמב"ם אומר, הרי מאיפה באו הקורבנות?
שלא הלכו פה להקט מצוצות עוד רגע.
אתה מפחד שאחרים ילכו להקט מצוצות?
לא באופן מעשי, באופן עקרוני. האם התפקיד שלי עכשיו...
אתה יודע, זה היה ויכוח בין משה לזמרי. זמרי בא עם מדיינית, אומר למשה, הבאתי ניצוץ. אומר משה, אסור! בת יתרו, מי תראה לך? משה לא יודע מה לענות. מה זאת אומרת הוא לא יודע לענות? מה, הוא לא יכול להגיד, אני גיירתי אותה ו... מסביר, בא מהשילוח, משה לא ידע, הרי כשמשה הלך ללקט את הניצוץ, את הציפורה, הוא ידע מה הוא עושה. הוא לא ידע אם זמרי זה אותו דבר או לא. כן, יש סכנות בזה, כן, ברור. אז חבר'ה, אל תלקטו ניצוצות לבד. זה שורף, זה מסוכן, זה רדיואקטיב. על כל ניצוץ יש כמה עקרבים צהובים. זהו. אז לא להכניס... בסדר. אסף מומחים. עשית לי את זה. לא, זה בסדר, תעזור. עכשיו, אני אומר לכם עוד דוגמה. רוצים עוד דוגמה? כן, יש, לאחרונה קראתי ספר שנקרא, רק הכותרת כבר אומרת הכל. תולדות סיפור יציאת מצרים. מעת אחד, לבנשטיין. מה הנחת היסוד של המחבר? נו, שסיפור יציאת מצרים הוא לא נכון. אז יש לו, כי הרי אם התורה אומרת, סימן שזה לא נכון. אז יש לו משל, יש לו פרק שלם, משעשע ביותר, על קורבן פסח. הוא אומר, הוא שואל שאלה תמימה, למה המחבר המקראי קושר את קורבן פסח ליציאת מצרים? ברור, כלומר, אתם מבינים את הנחת היסוד. אם התורה אומרת שקורבן פסח זה בגלל יציאת מצרים, אז זה לא נכון. אז אם זה לא נכון, אז למה המחבר המקראי קשר? עד כאן קושייתו. אז הוא מסביר יותר את הקושייה. הוא מסביר, והלו, קורבן פסח, ברור שהוא סך הכל קורבן האביב של הרועים, רועי הצון, בזמן המלטת הצון, והמלטת הצון זה קורבן האביב, הם כל כך מבסוטים שהם מקריבים קורבן והם אוכלים אותו. טוב, שאלה, הוא צודק או לא? לפי תורת הנגלה לא, כי יש שטויות ומיץ עגבניות וחבל על ביטול תורה של זו וזה, אבל אם נעמיק נראה שזה בעצם דברי חז"ל, שהרי חז"ל אומרים שכאשר יצחק אבינו ביקש מטעמים כאשר אחר והביא לו יעקב שני גדיי עזים, אתם יודעים מה זה זקן אחד אותך שני גדיים? שני גדיים הוא צריך? אומר חז"ל, אחד היה קורבן פסח והשני קורבן חגיגה. כל הסיפור הזה של הברכה וזה, זה קרה בליל פסח. עכשיו אני שואל, יצחק אבינו יצא ממצרים?
לא.
אז למה הוא מרגיש פתאום שהוא צריך לאכול שני קורבנות? בגלל שזה טבוע במציאות. מה היה המקצוע של יצחק? היה רואה צל. ודווקא באביב, בזמן ההמלטה, הוא חש שזה הזמן של איזושהי ראשית, וצריך להקריב שני קורבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים. איך קוראים לזה? להמליט את הצום. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי נוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. זה פזורה ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה על קורבן הפסח בזמן הראוי לזה. שהוא הזמן של המתת הצום, שהרי כבר אבותינו הרועים היו עושים כן. זאת אומרת שהמחבר לבנשטיין הזה חשב שהוא אומר אפיקורסות זה לא, רק הוא לא ידע שהוא אומר אמונה גדולה מלובשת. בסדר? בבקשה.
נראה לי כמו שאני רואה את זה, לא שזה אמונה, כאילו, הוא שאל כאילו, למה זה קשור לפסח? עכשיו, בכלל אומרים למה זה קשור לפסח?
לא, אבל הוא חושב שהסיפור שבתורה הוא סיפור אלטרנטיבי. הוא לא שם לב שזה בדיוק מה שהוא אומר, אתם שמים. כלומר, הוא חושב שזה או יציאת מצרים, או המלטת הצור.
אז
אנחנו
לא
אומרים
את זה קשור לזה.
ואני אומר לך, זה אותו דבר, בדיוק.
אז הוא לא אמר את זה.
הוא לא שם לב את זה.
לא אמר דבר נכון.
הוא אמר דבר שהוא חצי נכון. הוא לא אמר דבר נכון, זה איך שהוא אמר. אבל אנחנו יכולים להעלות את זה.
הוא לא אומר
את זה. מה?
הוא לא אומר מה שהוא אמר.
הרי מה, חז"ל אומרים שזה קורבן של המלטת הצאן בעצם. זאת אומרת, שזה שאמרו שיצחק אבינו עשה את זה, וכנראה שהוא יצחק אבינו. מה? אבל יצחק אבינו לא עבר את יציאת מצרים. אלא מה? יציאת מצרים קשורה להמלטת הצאן. ראיתי? כן, בבקשה.
כדאי שבכל שפורמה של אפיקורסים יש מצות...
כן, זאת אומרת, יש אינטואיציה נכונה במעמקי האפיקורסים.
אז
נגיד בברית
החדשה, יש גם סוג של
ניצוצות ש... זה בעבודה זרה, במינים. כן, יש, בכל דבר יש ניצוצות, אלא שיש אופנים שונים איך להעלות אותם. לגבי המינות זה יותר קשה להעלות, בגלל העוצמה שיש שם. הגמרא אומרת, שנה מינות למשכה. המינות מושכת יותר. אתה יודע למה המינות מושכת יותר? בגלל שמה זה נצרות? זה עבודה זרה בשם היהדות. ולכן כאשר אדם פוגש את הנצרות, הוא פוגש את היהדות שלו. לכן הוא עלול להימשך איתם. מה?
לא
הבנתי
את
התשובה.
יש בעצם ניצוץ כאילו...
זה הרבה יותר מניצוץ. זה אורות גנובים. זה הרבה יותר גדול.
זאת אומרת שיש מה
ליהודים
לחפש
את הארץ. אין מה ליהודים לחפש את זה. בגלל שזה יותר מסוכן. יותר מסוכן כי זה בא בשם התנ"ך. נגיד, כשבימי התנ״ך מישהו רצה לעבוד עבודה זרה. מה זה בעצם לעבוד עבודה זרה? יום אחד בן אדם אומר לעצמו, מי יכול לעבוד את השם? זה קשה. אצל הבעל יותר נחמד. הוא שמע שאצל הבעל זה יותר נחמד, אז הוא עוזב את עבודת השם, הולך ועובד את הבעל. הנצרות זה משהו אחר. היא עובדת עבודה זרה בשם אלוהי ישראל. אז היא מכניסה את התאומה לפני.
איפה יש את בשם אלוהי ישראל?
זה, טוב, זה אני עכשיו, אתה רוצה שזה חשיב על הנצרות? לא ביקשו לי מאז, אני לא אעשה את זה עכשיו. כן, בבקשה.
בעצם
מה שאתה
אומר, בעצם, כל הטעויות האלה של הכופרים, של הכופרים, כל הפיקורסים, זה בעצם כמו שאמרת לגבי זה שהם לא רואים
במקום להילחם נגד הדעה, תחשוף את נקודת האמת שבה, ממילא כל השטויות שמסביב נופלות מעצמן. רגע, אתם לא רציתם שיעור על תורה ומדע. בהתחלה אמרו לי את שיעור על תורה ומדע, עכשיו אמרו לי, אני רוצה לקרוא את המיקרו. בסדר, אתה צודק. כן. זה אגב לא דבר לגבי כל מלחמות הדעות והאמונות, שצריך תמיד לדעת להעלות את הנקודה הנסתרת שם. רק רוצה אולי להוסיף כמה יערות קטנות. מה? זה משהו עקרוני? כי אני...
כן,
כן,
לא. אפשר לבחות המקרא.
כן.
המילים ש... אני תהיה את זה על לבן שזה קודם
עכשיו הזכיר. תלוי מי.
מאמינים שהייתה יצאה מצרים, אבל הם לא מאמינים, הם לא... שהקשר בין, כמובן, פסח ליציאת מצרים, כאילו, הם מאמינים למה שבא להם.
תלוי, כן, פחות או יותר. כן, מה שבא להם.
הם סוגרים את עצמם
בין... נכון, 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 נכון. עכשיו, אני רק רוצה לה... מה?
רק, אמרת שאין בעצם הוכחה להגיד שהתורה היא שמיים.
אני לא אמרתי שאין הוכחה ש...
אתה עדיין לא אלף אותם.
לא, 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 לא. אני לא אמרתי שאין הוכחה לזה שהתורה היא מן השמיים. לא. אני לא אגיע לזה, כי זה נושא לשיעור אחר. כלומר, איך אנחנו יודעים שהיהדות היא אמת? זה שאלה טובה? הלו? כן, זה שאלה טובה, נכון? אבל זה לא הנושא של השיעור. הנושא של השיעור היום הוא ביקורת המקרא. איך אנחנו יודעים שהיהדות אמת? זה נושא בפני עצמו, שיעור אחר. אם אתה רוצה, יש קלטת שלי, אני חושב שאפשר להשיג אותה גם באתר של המכון מאיר, שנקראת תורה מן השמיים. מעניין אותך? תקשיב לה. שם אני מתייחס לשאלה הזו. בסדר? טוב. עכשיו, אבל פה אני רק בא לדון מצד החושך, לא מצד האור. נתבקשתי להגיד לך, צריך לגמור? כן. נתבקשתי רק היום להתייחס אל צד המתנגד. דהיינו ביקורת המקרא. אם הייתם מבקשים ממני מניין שהיהדות אמת, הייתי נותן שיעור אחר לגמרי. עכשיו, בואו רק אנסה להעיר מספר הערות קטנות, בכל זאת להגיד כמה דברים שכדאי לדעת. אחת הטענות נגד למשל קדמותו של ספר בראשית זה שיש בספר בראשית לכאורה אנכרוניזמים. מה זה אנכרוניזמים? דברים שלא מתאימים לזמן. למשל, כתוב בספר בראשית שלאברהם אבינו היו גמלים. נכון? ועשרה גמלים מגמלי אדוניו וכל טוב אדוניו בידו. זה במאה ה-18 לפני הספירה הנוצרית. והנה ידוע שהגמל בויית רק במאה ה-12 לפני הספירה. אם כן, המחבר המקראי, שלא ידע את זה, מייחס בטעות גמלים מבויתים לאברהם אבינו, בשעה שעוד לא היו גמלים מבויתים. אז איך הם יודעים באמת שהגמל בויית רק במאה ה-12? כי לא מצאו שרידי גמלים מבויתים לפני זה. וגם לא מצאו כתובת... מה? אם אתה רואה מהי התקופה של אברהם אבינו, זה המאה ה-18 לפני הספירה, אם אתה עושה חשבון של השנים. כן. אבל לפני כ-20 שנה, גילו באנטוליה, דהיינו בטורקיה, מצאו כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה. ושם כתוב שאחד אומר, לתת מנת מספו לגמל. ומאז המחקר מסכים שהגמל בויית במאה ה-18 לפני הספירה. ומה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת? אתם מבינים, לפעמים דברים בנויים על קראה תרנגולת. אני אגיד לכם יותר מזה. יש לי בבית ספר שנקרא תולדות עם ישראל, משהו כזה. יש הרבה ספרים כאלה. אסופה של מאמרים של כל מיני חוקרים מלומדים על כל מיני תקופות של עם ישראל. יש אחד כתב מאמר מלומד על ספר בראשית. יפה? הוא כותב דבר כזה. הוא אומר, מפתיע מאוד הדבר שהמחבר של ספר בראשית, שחי מאות שנים אחרי המאורעות שהוא מתאר, במציאות שכבר הייתה שונה לגמרי ממה שהוא מתאר, יודע לשחזר את המציאות של התקופה ההיא כאילו שהוא היה שם. שמתם לב? מה? לא, זאת אומרת, זה מדהים מה שהוא אומר. זאת אומרת, כיוון שהנחת היסוד, יש לו הנחת יסוד. קודם כל, בטוח שהמחבר של ספר בראשית לא ידע. אז איך הוא בכל זאת מצליח לשחזר? ממש מפתיע. הרבה פעמים אפשר לראות דברים כאלה.
אולי נגיד רק דבר אחד, יש לי עוד מיליון דברים לומר, אבל אני אחסוך מכם, לגבי הארכיאולוגיה, הביקורת הארכיאולוגית של ימינו. יש יהודי אחד, אמרתי לכם שפינקלשטיין כתב ספר ראשית ישראל, משהו כזה. ספר אפיקורסות ככה מרוכז, שבו הוא מסביר שעם ישראל לא היה ולא נברא, זה המצאה מאוחרת וכו' וכו'. בגלל שלא מצאו נתונים ארכיאולוגיים שכך וכך וכך. כשקראתי את הספר הזה, ביקשו ממני לקרוא אותו. אל תהיו רבנים, רבנים צריכים לקרוא הרבה דבר. טוב, בקיצור, שלחו לי את הספר הזה, אמרו לי בבקשה, תקרא, יש בחור ששואל אותם שלא בקרוא. קראתי, אמרתי, וואה, באמת מעניין. אז התקשרתי לארכיאולוג. אמרתי לו, האם יש מישהו שעונה על הטענות של פינקלשטיין? אמר לי, כן, בוודאי, תלמיד שלו. יצחק וייטיס. דוקטור יצחק וייטיס הוא ארכיאולוג. אתם נפגשים איתו? שלוש שעות איתו. אני כבר אמרתי לכם הכל. אז הוא כותב בדיוק את ההפך הגמור. ספר מעניין, לחקור את התנ"ך. קראתי את הספר שלו. ושם הוא פשוט עופר לפניו את הכל. סתם כך שתדעו לכם שעל כל הסוגיות האלה יש גם טענות חופריות, וכדאי ללמוד את הדברים. אני רק רוצה להגיד אולי דבר אחרון, ככה, כמשעשע. לפי הטענה של הארכיאולוגים החדשים, דוד המלך לא היה ולא נברא. מצאו כתובת מתקופת בית ראשון, בשומרון, שכתוב עליה בית דוד. מצאו, כתוב בית דוד. בעיה. אם בבית ראשון אומרים בית דוד, סימן שהיה דוד. לא משנה, לא נכנס לכל הפרטים. מצאו כתובת, כתוב עליה בית דוד.
יש את הכתובת של נערת ושלו.
לא, זה כתוב חזקיהו. זה חזקיהו מסכימים שהיה. רק אומרים שלא היה דוד. כתוב בית דוד. אז מישהו כתב מאמר שלם כדי לטעון שמה שכתוב בית דוד זה לא בית דוד, אלא זה בית דוד. כמו כן, טענו ששבט גד מעולם לא ישב בעבר הירדן המזרחי. לא היה דבר כזה, שבט גד ושבט ראובן בעבר הירדן המזרחי. מצאו כתובת מתקופת בית ראשון של מישה מלך מואב. מוזכר בתנ"ך, מישה. ושם הוא מספר שהוא נלחם בערים של גד. אז עשו פלפולים כדי להסביר שמה שכתוב גד אין הכוונה לשבט גד. כלומר, הרבה פעמים אתם רואים שבמחקר יש מה שנקרא הנחת יסוד ראשונית, שעל פי השופטים את הממצאים. ולכן אפשר לומר שבנושא הזה, שארכיאולוגיה וההיסטוריה אינם מדעים מדויקים. לא שאין מה ללמוד מהנתונים, אני בהחלט מוכן לקבל, אבל שתדעו לכם שהרבה פעמים היסטוריונים או ארכיאולוגים בונים הררים עקויים בסערה על יסוד חתיכת חרס. לפעמים זה נכון, אבל תמיד כדאי לבדוק. כן. גם בכרונולוגיה. למה לא? קודם כל זה עושה לך טוב על הנשמה.
אני חושבים שבאמת
צוחקים על עצמם שהם אומרים, הם לא משהו בטרור, הם מעבירים אותו לגמרי בגלל מסתת עולם שהם יצאו לעצמם. אבל
בכל זאת, לא נראה לי שהם
כדי
כך טיפשים שבאמת רואים דוד ועושים מקום בשביל
זה לא יביא לזה, אני לא אומר שזה תמיד ככה, לפעמים זה כן. יש לפעמים דברים מצחיקים, אז כדאי לדעת, סיכר. כן, כמו שמשל היה אחד, הוא תיקן את ישעיהו, למה? כתוב בישעיהו, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרה? איך אפשר לרמוס בידיים? אז הוא תיקן את הטקסט, מירד לכם. הוא אמר, זה פשוט המעתיק, לא העתיק נכון, צריך במקום, מידכם רמוס חצרה, יכתוב מירד לכם רמוס חצרה. מה? כי לא רומסי בידיים, זה עזרה. ברור, נו, בסדר, אני יודע,
זה לא
קשור לתאר,
זה
קשור להיגיון, נכון. יש אפילו מקום שכתוב, אחד כתוב, שיחת רחמיו, רחמיו, איך יכול להיות? הוא אומר, רגע, שיחת רחמיו, הוא אומר שזה תיאור של האויב שהוא אכזרי, עד כדי כך שהוא משחית את הרחם של אויביו. יש רק בעיה, רחמיו זה לשון זכר. על זה אמר הרב ציודה, עד כאן רחמי האב על הבן. טוב, עד כאן להיום. יש לי עוד מיליון דברים לומר, אבל תן לחכם ויחכם עוד.